השיעור שלנו בנושא אמונה, לזאת הראייה, עובר שלב. לפני שניגש לספר, אני רק רוצה יחד איתכם לעיין במספר מקורות קצרים, לא ארוכים, כדי להבין לקראת מה אנחנו הולכים. אם אנחנו שואלים לאדם מה זאת אמונה, יש כמה וכמה הגדרות למושג של אמונה. אבל אני רוצה להביא בפניכם מקורות קצרים, לא הרבה, כדי שנוכל להיכנס פנימה בתור דברי הרב. רבי איטליה גאון, הרס"ג, כמו שמוכר בקיצור, הוא כתב ספר שנקרא אמונות ולב. שם בהקדמה הוא כותב כך: מהי אמונה? אומר הרס"ג, אנחנו צריכים לבאר מהי אמונה, ונאמר כי היא עניין עולה בלב לכל דבר ידוע בתכונה אשר היא עליה. עוד מעט נסביר. וכאשר תצא חמאת העיון יקבלנה השכל ויקיפנה ויכניסנה בלבבות ותמזג בהם, ויהא בהם האדם מאמין בעניין אשר הגיע אליו, יתמיענה לנחלת או לעיתים. אומר הרב המסד, למעשה אמונה זה נושא שאדם צריך, כשזה עולה מן הלב, הוא בוחן, בודק ומשריש אותה בתוכו, וממילא הוא משתמש בה באופן קבוע או בעיתים מזדמנות. כלומר שזה יהיה צורך לחזק את האמונה או להתאפס באמונה לצורך המשכי. רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים כותב ככה: האמונה בדבר. מה זה אמונה בדבר? אני מאמין במשהו. מאמין במשהו, דוגמה. הבוקר, או מי שהקשיב לתחרית נזק האוויר לפני חג השבועות, אז החזאים אמרו שבחג השבועות ירד גשם. טוב, רגע. אבל לפני חג השבועות, כל מה שנותר בי זה להאמין שאכן ירד גשם בחג השבועות. הרי הם אמרו, הם לא יודעים, הם אומרים. על בסיס נתונים שיש להם, הם בדקו, חקרו והגיעו למסקנה, מחשבה שירד גשם בחג השבועות. היום, כשאנחנו אחרי חג השבועות, אנחנו נסמוך חג השבועות, אומרים, בוא, הם תקרו. כלומר, ביום שלישי זו הייתה אמונה. היום זה ודאי. כלומר, האמונה הזו נקראת המציאות, הוכיחה את עצמה כאמיתית, כנכונה. אוקיי? זאת אומרת שכשאני נפגש בדברים, אני קודם כל שומע, אני יכול להאמין בהם, אז ניווכח בהמשך הדרך. אוקיי? מה קורה עם זה? אומר הרב רבי יוסף אלבו, האמונה בדבר, הוא יצטייר בדבר בנפש ציור חזק. כלומר, אתה מאמין, מדמיין, חושב, מצייר לך מחשבה, עד שלא תשאר הנפש בסתירתו, בשום פנים. כלומר, אי אפשר לסתור את התמונה שאתה מצייר לעצמך. אתה מאמין באיזה משהו, זה חזק את זה, ואי אפשר לנענע על זה. אף אם לא יודע דרך האימוץ, אבל מי שאני לא יכול באמת לבדל את זה ב-100%, אבל עדיין אני מאמין. כמו שלא מסער, תשער הנפש, סביבת השכל, כלומר, דברים מושכלים ראשונים, ודברים במשפטו של אדם גוברת בהם. במחשבה שלנו, יש לה משקל גדול באמונה. טוב, הלאה. אומר הרב קוק זצ"ל במאמרי הראי"ה, כשאנו מתבוננים אל האמונה, מתפלאים אנו מאוד על ההרחבה הנפלאה הנמצאת בה. ולמעלה היא מרכת הגוהרו, כלומר היא על שמיים, ולמטה במורד היא על היסוד. אין אפשרות של מציאות בלי תוכן אמונה שמקיים. כלומר, כל דבר במציאות שאני רואה, אם אין לי אמונה במה שאני רואה, אין לי אמונה במה שאני חי, זה לא מתקיים, זה פשוט חסר ערך. בעוד מקום, כותב הרב, והמבוקש הזה, מבוקש האמונה, הנה הוא היותר ראשון, כלומר הוא באמת קודם להכל, יותר חזק, יותר אחרון שבמבוקשים. הוא מקיף את הפרט והכלל, העולם, וכל העולמים כולם גם יחד. כלומר, נושא האמונה מקיף את כל חיי האדם, את כל מה שסביבו, את כל מה שיש בעולמו. אם כן, מה מגמת האמונה? מסביר הרב, מגמת האמונה הטהורה היא השוואת המעשה לתוכן המחשבה. שהמעשים שלך והמחשבות שלך יהיו שווים. והבאת הרמוניה שלמה ביניהם. הרמוניה הזה ציבור שלם, כמו תזמורת, שכל אחד מנגן בכלי שלו, בקטב שלו, אבל כולם ביחד, זה קונצרט, זו יצירה. כלומר, כל דבר צריך לתת את המשכן הנכון, במידה הנכונה, וכך יוצרים מציאות של תמונה מושלמת. אם זה כך, אפשר להגיד שהאמונה זה לא רגש ולא שכל. מה האמונה? זה גילוי עצמי יסודי של מה? של הנשמה של האדם. כלומר, ככל שאתה מאמין יותר, ככל שאתה חזק באמונה שלך, למעשה אתה חושף עוד רובד עמוק יותר של הנשמה שלך. לא שואף על אחר. זה רק אתה. אז האדם שאינו מאמין, זה יכול לומר שהוא אינו מאמין, אבל למעשה הוא אומר במילים אחרות, אני לא מכיר את עצמי. אני לא חשוף באמת לאנשים. טוב, אז בואו נראה, מתי מתחילים? מתי אנחנו מתחילים? מתי מתחילים לחנך לאמונה? מתי מתחיל החינוך לאמונה, רבותיי? אפשר להגיד שהרב זצ"ל נותן שלושה מועדים שבהם מתחיל החינוך לאמונה. בואו נראה בפני. אומר הרב באמונה, פסקה א', החינוך הפשוט מתחיל משבא הילד בכלל איזו הכרה, והחינוך המדעי מתחיל משיצא לאוויר העולם, והאמוני מההתחלה היצירית והתקדשתם בידי מודשים. דברים עמוקים, בואו נזכיר. כלומר, החינוך מה זה חינוך פשוט? הכוונה היא במובן המקובל שכולם מלווים עליו באופן הנורמלי, חינוך פשוט, מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרה. כלומר, ברגע שהילד מגלה יכולת הבנה בסיסית, יסודית. מתי לדעתכם זה מתחיל?
בגיל קטן.
מאוד קטן. כלומר, ילד, אפילו תינוק, כשהוא צריך משהו, הוא בוכה. מה הרגע הזה בא לבטא? שהוא מכיר ומבין שחסר לו משהו או מפריע לו משהו, רק הוא לא יודע לבטא את זה במילים, כי עדיין הוא לא רכש שפה. ממילא הוא מוכר. הבני שלו נועד למשוך את תשומת הלב שלנו לצרכים שלו. יש לו הבנה. כלומר, אומר הרב שהאמונה מתחילה להתחנך עכשיו. מתי זה מתחיל אצל תינוק? מרגע שהוא נולד. ברגע שתינוק נולד, הוא בוכה. אחר כך הוא בוכה כשהוא רעב. הוא בוכה כדי להחליף לו. כלומר, מיד יש לו הבנה בסיסית יסודית של קיום. כלומר, הורים חושבים שלא צריך ללמד אמונה, או לא לדבר על אמונה. והקדוש ברוך הוא, עד שהילד כבר מגיע לגן, והוא כבר עולה זה נקצת, הוא כבר בונה דברים, הוא כבר מתחיל ללכת. זה קצת תספוס. זה תקופה שהולכת לאיבוש. כלומר, ילד למעשה מגיל אפס, מגיל שעה, מגיל יום, זה הזמן הנכון להתחיל להשמיע לאוזניו את להשליט בתוכו את יסודות האמונה. שיר הרב אומר, ככה החינוך המדעי, מה זה חינוך מדעי? מדעי בלשון ידיעות, לא מדע, כמו שאנחנו מבינים באופן הרגיל, אלא מדע מבחינת ידיעות של הילד. הילד מתחיל לרגוש ידיעות. איך ילד קטן מתחיל לרגוש ידיעות?
הוא שומע את
האנשים דברים. הוא שומע, הוא רואה, ויש לו דבר אחד מעניין שכולם עושים, שקטנים, הוא מתחיל להתנסות. הוא מתחיל ללכת, כולם מכירים את זה, מהבית, או כשתהיו הורים בעזרת השם, כל הדברים שנמצאים על הרצפה, עולים קומה, כי הילד מתחיל להסתובב. וכשילד קטן מתחיל להסתובב, הוא לא מבין שום דבר, הוא לא מכיר, הכל חדש בשבילו. לכן כל דבר הוא רוצה להתנסות. אז כל מה שנמצא על הרצפה, זה הדבר הראשון שהילד ייקח, לכן להרגיש אותו. אבל אם יש שום דברים שיכולים לגרום לו, חס ושלום, לנזק, הוא עלול להיפצע. אז הדברים שהם יכולים לסכן את הילד, הורים שהם חושבים נכון, הם יד מרימים או דואגים להגן על התינוק. אז זה מבחינת ההגיעות. ואיזה כי זה קורה? אני
יודע,
זה הכי קטן. חודשים. ילד שוחר על הגב או על הבטן, הוא מתחיל רגיל שהוא נזחל, מיד מפרים את כל מה שיש מסביב. משאירים לו שטח נקי, סטרילי. ואתם מתחיל לגוש ידיעות. מתחיל לגוש ידיעות זה אומר שבגיל המאוד מאוד רך של אדם שבא לעולם זה הזמן להחדרה ביסודות האמונה. אבל עכשיו יש לו דבר שהוא צריך הבנה עמוקה. אומר הרב באמונים העניין של החינוך לאמונה, מתי זה מתחיל? החינוך במישור האמוני זו השפעה על נשמת הילד. כלומר, באופן הלא מודע. כי אנחנו עכשיו דיברנו על אופן מודע, כי לא חי. יש הכרה ויש תת הכרה. מתי לדעתכם יש מציאות שהתינוק מצוי במציאות של תת מודע.
לפני שהוא נולד.
יפה. לפני שהוא נולד. איפה הוא נמצא?
בלחם.
כלומר, אומר הרב שההתחלה של האמונה היא הרבה 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 קודם למה שאמרנו עכשיו. כלומר, הרב דיבר מהמצב המאוחר ביותר, שזה תקופה של חודש, חודשיים של תינוק, אחורה ליום הלידה ופנימה בתהליך ההימצאות. מה זה תהליך ההימצאות? ומה הקשר בין הפסוק שבו מביא חלק מהפסוק הרב מקדישתן וייתן קדושי? במה מדובר בהקשר לאמונה? במה מדובר בהקשר ליצירת ולד? אני לא אדבר על נושא, בואו נקרא דברי הרב אחר כך נרחיב כאן. אומר הרב מעשה מההתחלה היצירית, מרגע הזיבור, מאותו רגע שבה נוצר החיבור בין הגוף שההורים נותנים לבין הנשמה שהקדוש ברוך הוא נותן, יש שלושה שותפים ליצירת האדם, אב, אם והקדוש ברוך הוא. האב בהם נותנים את הבשר, את האיברים, והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. מתי מתחיל לצור כזאת? כאשר יש דיבור. כאשר הורים מקיימים את המצווה הראשונה בתורה, הוא מיהוד הארץ. ושם זה תת מיהוד. הילד הזה עוד לא בא לעולם בכלל. הוא כמו שאנחנו נוהגים בזמן האחרון לדבר, הוא בכוח, הוא בפוטנציאל, בתחילת ההיווצרות. ובמילה אומר הרב, יש השפעה עמוקה מאוד שמשפיעה על הילד לכל חייו. לכל חייו זה איך ההורים שלו התנהגו, חשבו, והגיעו לקיום אותה מצווה. ככל שהאדם מגיע לאותו קיום מצווה מתוך הבנה שהוא הולך לעשות מצווה ולא לענות את גופו, לא יימשך אחר הכאבה שלו, אלא שזו מצווה, וצריך לטהר את המחשבה, ולטהר את המעשה, ולהתקדש בעניין הזה, ככה הילד יגדל ויתפתח באופן הטוב יותר, הטהור יותר, הקדוש יותר. ובואו נראה את המשך הרב של הרב, לכן הוא אומר לי, קדישתם ויתן קדושים, כלומר, אנחנו נותנים מזה שההכנה, ההכנה מנטלית של ההורים, מה זה מנטלית? הכוונה הפנימית של ההורים במחשבה שלהם, לפני קיום אותה מצווה, גם באופן המעשי, כשעושים את אותה מצווה, לפני הדיבור, היא מאפשרת לנשמה גדולה יותר. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים היום על ילד, אנחנו רואים ילד, אז נכון, הוא רוכש את ההתנהגות שלו, הוא רוכש הרבה דברים לתוכן, מההורים, חברים וכו'. אבל יש להורים אחריות עד סוף חייו של הילד הזה, בנתונים פנימיים תת-הכרתיים, בתת-מודע, שהילד לא מבין למה, וההורים שכחו למה. ובמילה ככל שהאדם בקיום המצווה הזו דומה לבהמות, כלומר מספק את התאווה שלו, וזהו, הוא ולי כוונה אולי, גורם לילד שלו סבל פנימי תת מודע. שהוא יגרור כל חייו, אלא אם כן הוא יהיה לקוחות נפש אדירים, להילחם בעצמו כל חייו. משל למה הדבר דומה, ניקח דוגמה, אם אני עכשיו רוצה לייצר דבר מסוים, והחומר שאני מייצר איתו צריך להיות ברמת נקיות מקסימלית, ואני בגלל חוסר חשק, חוסר רצון, חוסר הבנה, חוסר ידיעה, נכנס לתוך חומר, משהו, אפילו קטן, שהוא הופך את החומר הנקי והזך לפחות מזה, אז הכלי שרציתי לייקר יהיה, הוא מיוצא, אבל יש בו גם. הפגם אולי לא נראה לי בחוץ, אבל בחוזק הפנימי של הכלי שיצרתי יש פגם. וזה בגלל חוסר תשומת לב, או חוסר הבנה שצריך מ-100% חומר נקי, שיהיה 100% ולא 99.9. כי אותו חלקי האחוז שחסר למאה לא ישפיעו למראה החיצוני. אבל החוזק של הכלי תהיה השפעה, זה לא אותו כלי, יש בו פגם. ממילא אומר הרב שאנחנו מדברים על אמונה, ההתחלה של חינוך לאמונה מתחיל איפה? אצל ההורים. כלומר, ההורים צריכים להיות בעלי אמונה גדולה מאוד בקיום אחת המצוות שאו שברמה של בהמות, כמו כל בעלי החיים בעולם, יצר הקיום זה טבעי, זה אפילו מצווה, אבל לא במדרגה של מותר האדם מן הבהמה, אני שווים לחלוטין, או ברמה שנדרשת מעם היהודי, ובטח משורי תורה ומצוות, להתגבר על הצד הבהמי שבזה, ולצמצם אותו למינימום של אין ברירה, כי אנחנו בני אדם. אבל כל השאר, אתה לבוא למקום של קדושה, לא למקום של טעם. מילה, ברגע שאני בא לקיום מצווה כזאת, הילד נולד עם פוטנציאל, עם בכוח לקדושה באופן טבעי. והוא נמשך לזה באופן טבעי. לא שהוא יהיה פטור עם מאבקים, עם מין יצריו, עם תאוותיו, עם כל מה שעובר על אדם. אבל אתה נותן לו כלי, אתה נותן לו ארגז כלים
שבהם קל לו יותר. קל לו יותר להתמודד עם מתיחות החיים, הבורא, התורה, האמונה וקיום המצוות. ואתה, הרי, מתחיל אצלך. יסוד האמונה ושורש של גידול ילד לתורה ומצוות ואמונה מתחיל אצל ההורים. לאחר מכן, זה נשאר אצל ההורים כאשר הילד נולד. ותזכרו טוב, אתם צעירים עדיין, אבל כשיוולד לכם הילד הראשון, תזכרו את זה, שלפני שהוא נולד, אתם צריכים לבוא בקדושה. ואחרי שהוא נולד, אמונה זה לא נושא שלא מדברים עם הילד, מגיל אפס. זה אחד נושא. הוא שומע הכל, זוכר הכל, הכל במוח. נקלט. עשו פעם ניסוי, אני חושב שסיפרתי לכם את זה, עשו ניסוי עם כל מיני תינוקות בעולם, במעבדות, לראות מה היכולת הקליטה של ילד קטן שרק עכשיו נולד. היום יש טרנד כזה. שקיים המציאות, שנשים רוצות ללדת בבית. רוצות ללדת בכל מיני שיטות, לא ניכנס לזה. לא ניכנס לזה. למה? מה קרה?
זה לא נעים.
לא, כי יש מחקרים שטענו שהחוויה שתינוק, שימו לב, התינוק בבית החולים, עם כל הרעש שמסביב, עם האורות החזקים שיש בחדר לידה, וכל התנועה והכל, גורמת לו בתת מודע לתחושה של פחד, כי זה דבר שהוא לא מכיר. אז אמרו, בוא ניתן לו סביבה כמוכה, בוא ניתן לו סביבה נעימה, שהוא יגדל בזה הבית. ואני נכנס לגטע הזה, כשלשות נשים רוצות ללב בה. כי הוא מוכח באופן מדעי. שהתינוק גם שלו בתוך הרחם, הוא מרגיש, הוא שומע ונרשם במוח. זאת אומרת שלא צריך שילד יצא להביא לעולם כדי להתחיל להכניס להר ולהביץ כקשיח של המוח שלו רשמים. בלכן אימו בתהליך ההיווצרות כבר ברגע שיש מוח, זה מתחיל לרשום. הדיסק קולט. וזה מוכרח מדעי. כלומר, ברגע שיש תחילת היווצרות של עובר, כבר אז כל דבר שיש מסביבו, משפיע עליו. משפיע עליו. הוא לא רואה, הוא לא שומע, כאן אתה חושב. הוא רואה, הוא לא רואה בעיניים שלנו.
אדם האמור.
אבל ברור, למה?
אדם
האמור
שאני
לא מפתח בעיניים. לא הבנתי. למה הוא פותח? בודקים בבית החולים שהוא פותח
אליים. לא,
אבל
כאילו,
אבל לא... מעדיף שלא, כי הוא רגיל. לוקח את הזמן עד שהמכשיר מתחיל לעבוד. אבל התחושות שלו הפנימיות הן מרגיש הכל. הכל נקלט. אז אם אתה נדע עכשיו, ברוך השם, זוג צעיר ואישה בהיריון, כל מה שאתה עכשיו אומר, כל מה שאתה עכשיו משמיע, כל מה שמסביבות העובר, רבותיי, זה נקלט. אתה לא תרגיש את זה עכשיו. אתה תרגיש את זה? כשהוא יגדל, הוא יגיע לגיל ההתבגרות, ואז כל העסק הזה פורס החוצה. מאיפה זה בא? החולשות האלה באו מאותו בבטן. אחר כך שהתפתח, והוא גדל ויצא לאוויר העולם, הוא גם מושפע מסביב. אבל הקרקע של הזרעים האלה הכנת כבר שהוא היה עובר. אתם מבינים את גודל האחריות שיש להורים? זאת האמונה מתחיל בהיווצרות הילד. הוא מתפתחת כשהוא בא לעולם. לכן בואו נעבור את פסקה ב', שם אמר לי הרבה, אחי, כן.
גם אם אומרים לך, והוא מרגיש,
איך?
גם אם אומרים לך, זה יהיה מוצר, כאילו.
הכל. לכן, אומר הרב, תתקלו כולם בפסקה ב', כל בהירות באה מתוך אמונה, ואמונה מורכבת בהתחלתה מתוך מזד של יראה ואהבה, והנשמה בפנימיותה מרגשת היא שהאמונה, יראה ואהבה מיסודה אינם פונים רק אל העניין האלוהי. וכל מה שישנם מידות הללו כלפי עניינים זולתיים, אינם עוקים על ידי איזו הערה של הניצוץ האלוהי הרגיע שם. אומר הרב, אחרי שאנחנו הסברנו שהאמונה צריכה להיות ביסוד החיים, מיסוד תחילת יצירת החיים, אומר הרב, הכוחות של החיים האלה והעולם, אם נסתכל על העולם, יש אנשים, באים, אני תמיע, אומרים לי, החיים קשים, ולמה? החיים קרים מאוד. מי שיוצר את הקשיים בחיים, זה אתה, בהתייחסות שלך אל החיים. כי החיים הם נפלאים. וכמה מהנוראות, או המקרים הגרועים והקשים, תראו איך אתה מסתכל עליהם. אם אתה רואה בהם כדברים שהם נטולי אמונה, שיש בורא עולם והכל לטובה ואפשר לסמוך עליו, בוודאי שהחיים קשים. אבל אם אתה בעל אמונה, החיים אולי לפעמים לוחקים, אבל הם לא קשים, כי יש על מי להסתמך. אני יודע שאני נמצא בידיים הטובות ביותר שיש. סיפור פעם על אחד מגדולי ישראל, אני חושב שדיברתי עליו פה בכיתה, שישב, היה לו בן, צעיר שבאמת ראו שהוא מתפתח מכיוונים טובים, והוא היה מה שנקרא הבטחה. כמו, הנה, העילוי בדרך. וסמכו לו, כי הוא היה בעל מידות מאוד טובות, למד יפה, כלומר, הוא הנה, יש שם מה ללמוד. ונוצרה אהבה גדולה מאוד על ההורים לילד הזה, ילד יחיד, ועוד ככה מתפתח כמו שההורים אוהבים ורוצים, ושמחה, שמחה. והילד פתאום חלה, והמחלה הולכת ומתגברת, הולכת ומתגברת, ולא מוצאים לה תרופה. והאבא יושב, יום אחד ולומד, ודופקים לו בדלת, אומרים לו, ברור את האמת. ככה סיפרו אלה שבאו ואמרו לו את הבשורה הקשה הזו, שלרגע הוא עצם את העיניים, חזר לעצמו וחזר ללמוד. אמר להם, תודיעו לי מדי הלוויה. הייתה הלוויה, אבא יצא, הלוויה, ברור שיש בכי ויש כאב. לאחר השבעה, בא אחד האנשים שקוראים אליו ואמרו לו, אני רוצה לשאול שאלה אחת. תן לי תשובה על שאלה אחת שמטרידה אותי. לבנו רבנו, הילד שאתה כל כך אהבת, כל כך הרבה תקוות תנית בו, אתה יושב ולומד, ופתאום מודיעים לך שהוא נפטר. אז שנייה אחת ככה היה קשה וחזרת ללמוד. איך זה עובד? איך אפשר? זה בלתי אפשרי. אמר לו נכון, לך. אמר לו, תפה לי מה אמר לך בראש. אמר לו, נורא פשוט. כשבאתי ובישרתי לי שהבן שלי נפטר, אני באותה שנייה היה לי התקף לב. כל העולם היה מחושך בעיניים. ורציתי לקחת הכל ולהעיף את הכל ולהגיד, לא יודע. אבל אחר כך, אתה יצא ותראה, אלא. משל למה אמר דומה? לפן שהלך ברחוב, ואבא שלו ראה אותו, ניגש אליו מאחור, ונתן לו איזה כפה על הגב, והבן מסתובב בשביל להורים להחזיר למי שהקים אותך. והיה סגורה עם האגרות כבר, ואתה בא להחזיר את האבא. או, נפתח על יד, הכל נגמר, מתחבקים, אומרים הרב. אומר, הבנתי, מי לקח, מי נתן לי את הבן, הקדוש ברוך הוא? מי לקח אותה, הקדוש ברוך הוא? נרגעתי. אני אבד, אני כואב, אבל יש לי אמונה מוחלטת במורה. אז אני אתמודד עם זה. לא שבצד האנושי לא כואב, כואב, קשה, אבל אני מאמין שהכל לטובה. אני לא מבין חשבונו של בורא עולם. חזרתי ללמוד. וכאשר האדם באמת מאמין, הדברים הכי קשים שיש, הוא מתמודד איתם עם כוחות נפש, והוא יצא מהם בריא. אדם שחלש באמונה, כשיבואו עליו מקרים קשים, הוא נשבר. והשבר הזה יכול להוביל אדם למעשים, או לחוסר מעשים, שיכולים להשבית את חייו. וזה הוא. הוא הגורם לעצמו להתמעטות החיים של עצמו. וראינו דברים כאלה במציאות החיים, שאנשים עברו משברים והתרסקו. ולעומתם אנשים מאמינים שעברו משברים בדיוק אותו משבר.
המשיכו,
קמו וצמחו. ואני מדבר על דברים שאנחנו לצערנו הרב יודעים, שומעים. פיגועים נוהלינו שהיו בעם ישראל, לפעמים נהרגו, נרצחו, לא אדם אחד. לפעמים כמה וכמה. ואתה רואה את ההבדל במשפחות לאחר האסון. כי האסון הוא אסון נוראי. במשפחות, שיסוד האמונה שלהם היה ברור, בסוד האמונה שלהם, שגם אם זה הכי כואב בעולם, זה אהבה של השמיים. עברו את תקופת הקושי, עברו את תקופת האבל, ובנו מחדש. בנו מחדש. וצמחו מחדש. ולעומת זאת, אנשים שלא נהיו ברובד הזה, הלכו ונסגרו והצטמצמו, עד שהחיים הנורמליים הטבעיים שלהם הפכו להיות המוות בחיים. הפסיקו את הקץ. וזה באותו אסון. כי אין אמרה, כי אין אם אין...
אבל גם לא היה הפוך.
מה דיברתי על הפוך קודם? אם אין אמונה חזקה, אתה לא מצליח להתמודד עם החיים. ומי שלא מתמודד עם החיים, מוצא את עצמו בעבר החיים. אז הוא יכול לחיות. אבל הלב שלו ריק. אין לו שמחה. אין לו אהבה, אין לו שום דבר חוץ מלאכול ולשתות, כי הוא עדיין רוצה להישאר כאן. אבל הוא מאבד תקווה. מי שכן תפס את האמונה כיסוד חייו, לא רק שהוא יבוא מצד זה שהוא רוצה לחיות, אלא הוא מבין שהחיים חייבים להיות מלאי תוכן. וכשיש לו עלינו עצות, חייבים לצאת ממנו. זה לא קל. זה בכלל לא קשה. אבל ככל שיסוד האמונה הוא גדול יותר, ככה יכולת לצאת מהמשבר הוא טוב יותר. לא צריך לעבוד במילים, תסתכלו מסביב. תסתכלו מסביב על המציאות חיים שלנו, מה שעם ישראל עבר פה, בארץ הזו, איך משפחות. למרות אסונות גדולים מאוד, קמו ודפקו, ויש משפחות אחרות פשוט הלכו וקבעו 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 עד שנפטרו מן העולם, בצער, בכאב, בגוש. והכל תלוי באמונה. הכל תלוי באמונה. עד כמה חוזק האמונה שלך הוא מהותי.
כוח רצון.
אבל האמונה לא קשורה לשכל. אמונה לא קשורה לרגש. אמונה, כמו שאמרנו, זה הגילוי הפנימי של הנשמה שלך.
אה, באמת, מה
שאמרת
זה לא
מוכן נכון. תקן. אבל
תוכיח לברך. כוח רצון בא לפני האמונה. מי שנופל כבר, אם הוא אומר, אין לי טעם לחיים, אני מעליף למות. יעזור לו כל האמונה, זה בא ממנו, הוא יחזור. אבל לא, זה כבר לחיות.
נתנן היקר,
והאמונה כן עוזרת.
נתנן היקר, אתה צודק, למי שבא בסוף השני. אם היית בא בהתחלה, היית מבין שיסודות האמונה מתחילים עוד ברכת. וברגע שתינוק יוצא לעולם, זה מתחיל להתפתח. כאשר משרישים בו שם אמונה, אז זה נשאר לנצח. כאשר אתה בא ובאמת לא מתחיל שם, זה מאוחר יותר, אז האדם יכול להתייאש. הרצון של האדם צריך לנבוע מתוך אמונה במשהו, למה שאני ארצה. כלומר, יש לפני הרצון, הרצון הופך את מה שאתה חושב, או מקבל, או מקבל למה שמשנה רוצה לפעול. אבל זה צריך להאמין במשהו.
זה היה במה?
בסדר, אבל צריך להאמין במשהו כדי לרצות אותו, להגיע למשהו. אני מאמין בנושא מסוים, אני מאמין שאני יכול לפתח איזה...
אני לא
יודע, טכנולוגיה, אתה צריך להאמין בזה, כי אם אני לא אמין בזה, לא לעזור לי שאני רוצה, אני לא יודע מה אני רוצה. יש לי חלום, יש לי מחשבה, יש לי עניין שאני מאמין בו, ובאת אני הולך אליו עם הרגע. אלא, רבותיי, זה השיר היום, בעזרת השם, שבוע הבא. ככה.